שלום וברכה, אנחנו בפרק האחרון של הספר השלישי. בפרק הקודם הארי והרמיוני חזרו 3 שעות אחורה והצליחו להציל את בקביק, ההיפוגריף, וגם את סיריוס, שהם יודעים שהוא טוב והוא לא עשה שום דבר רע. עכשיו הם צריכים לחזור חזרה לחדר במרפאה. אחרי שעברו כמעט 3 שעות, הם צריכים להיות במקום ששם השאירו אותם, במרפאה, והם צריכים עכשיו לחזור. אנחנו ממשיכים את הפרק. הרמיוני אמרה להארי, הארי, יש לנו 10 דקות לחזור למרפאה בלי שאף אחד יראה אותנו, לפני שדמבלדור ינעל את הדלת. אז הם התחילו להתקדם, וכשהם היו קצת קרובים, הם שמעו קולות מדברים. זה נשמע כמו פאג', שר הקוסמים, וסנייפ. סנייפ אמר, אני רק מקווה שדמבלדור לא יעמיס קשיים. העונש לסיריוס יתבצע באופן מיידי? פאג' אמר, ברגע שמקנייר יחזור עם הסוהרסנים, יהיה אפשר להניש אותו. ובכלל, הוא המשיך להגיד, העסק הזה עם בלק היה ממש מביך. אני ממש מחכה כבר להודיע לעיתון הנביא היומי שסוף סוף תפסנו אותו. הם בטח ירצו לראיין אותך סנייפ ולדבר איתך. הם גם בטח ירצו לדבר עם הארי ברגע שהוא ירגיש יותר טוב. הוא בטח ירצה לספר לכולם איך אתה הצלת את החיים שלו. הארי שמע את זה וכמובן כעס, כי זה לא באמת היה נכון, לא היה צריך להציל אותו מסיריוס, אבל כמובן שהוא לא אמר כלום. בכל אופן, הארי והרמיוני חיכו עד שסנייפ ופאג' יעברו. ואז מיד, אחרי שהם עברו, הארי והרמיוני רצו לכיוון השני, לכיוון של המרפאה, והם ככה התקדמו והתקדמו. הרמיוני אמרה, נשארו עוד 3 דקות, הארי. אתם זוכרים שסיפרנו שאחרי שדמבלדור נפרד מהארי והרמיוני ורמז להם שהם יכולים להציל את סיריוס, אז הוא יצא מהמרפאה ונעל את הדלת. עכשיו הארי והרמיוני צריכים להספיק להגיע לתוך המרפאה לפני שיעבור הזמן, כי אחרת הדלת תהיה נעולה. אז הארי שאל את הרמיוני, מה יקרה אם אנחנו לא נספיק להגיע למרפאה בזמן, אם הדלת תהיה נעולה? הרמיוני אמרה, אני לא רוצה לחשוב על זה. נשארה עוד דקה אחת. הם הגיעו לקצה של המסדרון, ממש ליד הכניסה של המרפאה. הרמיוני אמרה, טוב, אני שומעת את דמבלדור, בוא כבר ארי. והם התגנבו, והם ראו את הדלת של המרפאה נפתחת, והם ראו את הגב של דמבלדור, שאומר להארי והרמיוני שבתוך המרפאה, אני עומד לנעול אתכם בתוך המרפאה. השעה 5 דקות לפני חצות, אלמה גרנג'ר 3 סיבובים יספיקו להערכתי. בהצלחה. ואז דמבלדור יצא מהחדר, סגר את הדלת, והוציא את השרביט שלו כדי לנעול את הדלת בקסם, והארי והרמיוני שמחוץ למרפאה רצו לקראתו בבהלה. דמבלדור הרים את המבט שלו וחייך חיוך רחב. נו? הוא שאל בשקט. הארי אמר, עשינו את זה. סיריוס נמלט יחד עם בקביק. דמבלדור חייך אליהם. כל הכבוד. נדמה לי, הוא הקשיב למה שקורה בתוך המרפאה, נדמה לי שגם אתם כבר הלכתם. אתם יכולים להיכנס פנימה, אני אנעל אתכם בפנים. הארי והרמיוני נכנסו בחזרה אל חדר החולים. החדר היה ריק חוץ מרון, שעדיין היה שוכב ורדום. הם שמעו את הדלת ננעלת, ואז הם נכנסו בחזרה למיטות שלהם. הרמיוני הכניסה חזרה את מחולל הזמן אל מתחת לגלימה שלה, ואחרי רגע שוב יצאה מדם פומפרי מהמשרד שלה בצעד נמרץ. שמעתי את המנהל עוזב, אני רשאית עכשיו לטפל בחולים שלי? אתם זוכרים שלפני שהם חזרו בזמן, מדם פומפרי רצתה לטפל בהארי והרמיוני ולא רצתה שיפריעו להם, ואז דמבלדור נכנס והתעקש לדבר איתם. ואחרי שדמבלדור יצא, מדם פומפרי חזרה לדבר עם הארי והרמיוני, מבחינתה לא קרה כלום. אנחנו יודעים שהארי והרמיוני חזרו אחורה 3 שעות, עשו את כל מה שהם עשו, עכשיו חזרנו לאותו הזמן. אבל מבחינת מדם פומפרי, דמבלדור דיבר איתם, יצא החוצה, והיא עכשיו חוזרת לטפל בהם. עכשיו, מדם פומפרי האחות הייתה קצת עצבנית. אז הארי והרמיוני החליטו שעדיף להם להקשיב למה שהיא אומרת ולאכול את השוקולד שהיא נותנת להם ולשתוק. אז הם אכלו כמה חתיכות שוקולד, ופתאום הם שמעו צעקה של מישהו כועס. מדם פומפרי אמרה, מה זה היה? ועכשיו הם שמעו קולות מתקרבים, קולות כועסים. מדם פומפרי הסתכלה על הדלת. נו באמת, הם יעירו את כולם, מה הם חושבים שהם עושים? הארי התאמץ לשמוע מה אומרים הקולות, והקולות הלכו והתקרבו. הם שמעו את פאג' אומר, הוא כנראה ביצע התעדקות סוורוס, היינו צריכים להשאיר מישהו איתו בחדר. כשזה יגיע לעיתונות, הוא מתכוון להגיד שהעיתונות תשמע שתפסו את סיריוס והוא הצליח לברוח, זה לא יהיה טוב. אז כנראה שסיריוס עשה התעדקות, שבעצם הוא יודע לקחת את עצמו ממקום אחד ולהעלים את עצמו, לעבור למקום אחר. ככה פאג' חושב, אבל סנייפ צעק, הוא לא ביצע שום התעתקות, אי אפשר להתעתק אל הטירה ומחוץ לטירה, אי אפשר.
זה קשור איכשהו לפוטר.
פאג' אמר, סברוס, תחשוב בהיגיון, הרי היה נעול במרפאה. לא הגיוני שהוא יכול להציל את סיריוס או לעשות משהו, כי הוא היה נעול במרפאה.
הדלת של המרפאה נפתחה.
פאג', סנאפ ודמבלדור נכנסו אל תוך החדר. רק דמבלדור נראה רגוע. הוא אפילו נראה די נהנה.
פאג' נראה כועס. וסנאפ היה ממש 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 כועס.
הוא אמר, דבר פוטר, מה עשית? מדם פומפרי האחות אמרה, פרופסור סנאפ, אנחנו במרפאה.
פאג' אמר, סנאפ, חשוב בהיגיון, הדלת הזאת הייתה נעולה, הרגע ראינו.
סנאפ אמר, הם עזרו לו לברוח, אני בטוח בזה.
הוא היה ממש כועס.
פאג' אמר, תרגע אדוני, תרגע.
סנאפ אמר, אתה לא מכיר את פוטר, הוא עשה את זה, אני יודע שהוא עשה את זה.
ואז דמבלדור התערב. סברוס, זה מספיק. תחשוב על מה שאתה אומר. הדלת הזאת הייתה נעולה מאז שעזבתי את המרפאה לפני 10 דקות. מדם פומפרי, הם התלמידים האלה יצאו מהמיטה?
מדם פומפרי אמרה, כמובן שלא, אני נמצאת איתם כל הזמן.
דמבלדור אמר, בבקשה סברוס. האם יכול להיות שהרי והרמיוני יכולים להיות בשני מקומות באותו הזמן? הרי ברור שלא, אז אין מה להטריד אותם יותר.
אנחנו כמובן יודעים שזה בדיוק מה שקרה.
אבל חוץ מדמבלדור, אחרים לא יודעים את זה. בכל אופן, סנאפ עמד שם, כולו כועס, ממש ממש כועס, ופאג' הסתכל עליו, היה המום מההתנהגות שלו, איך פרופסור סנאפ מתנהג, איך הוא ככה כועס. ואז סנאפ פשוט הסתובב ויצא מהמרפאה.
פאג' אמר, הבחור לא נראה לי כל כך בסדר, אני במקומך הייתי שם עליו עין, דמבלדור.
דמבלדור אמר, לא, הוא בסדר גמור, הוא פשוט התאכזב מאוד.
פאג' אמר, הוא לא היחיד שהתאכזב, הנביא היומי, העיתון, ממש ממש יעשה מזה מטעמים, עד שסוף סוף הצלחנו ללחוד את בלק, והוא ברח לנו מבין האצבעות. רק חסר לנו שהם ישמעו מה קרה גם להיפוגריף, שגם היפוגריף הצליח לברוח, ובכלל, כולם ילגעו לי. טוב, כדי שאני אלך להודיע למשרד הקוסמים.
ודמבלדור שאל, מה עם הסוהרסנים? הם יפונו מבית הספר, נכון?
פאג' אמר, כן, כן, הם יצטרכו ללכת. אני אף פעם לא חלמתי שהם ינסו לפגוע ממש בילד.
הרי סיפרנו שהם ניסו ממש לפגוע בהרי, למרות שהוא לא עשה שום דבר. אז עכשיו הם הבינו שהם צריכים להתרחק מבית הספר, ולא להיות קרובים לתלמידים.
פאג' המשיך ואמר, הסוהרסנים יחזרו לאזקבאן עוד הלילה. אולי כדאי לחשוב על הצבת דרכונים בכניסה לבית הספר, שהם ישמרו במקומם.
דמבלדור אמר, זה ימצא חן בעיני הגריד. אנחנו יודעים שהגריד מאוד מאוד אוהב חיות משונות. ואחרי שדמבלדור חייך להרי והרמיוני, הוא יצא יחד עם פאג' מהחדר. מדם פומפרי מהרה אל הדלת ונעלה אותה שוב, עדיין הייתה כועסת, והיא חזרה למשרד שלה. ומקצה החדר נשמע קול, רון התעורר, הוא התיישב, אמר, מה קרה? הרי, למה אנחנו כאן? איפה סיריוס? איפה לופין? מה קורה פה? הרי והרמיוני החליפו מבטים, ואחר כך סיפרו לו את הכל. למחרת בצהריים, הרי, רון והרמיוני השתחררו מהמרפאה, וכשהם יצאו הם ראו שהטירה כמעט ריקה. בגלל שהיה מאוד חם והמבחנים נגמרו, אז רוב התלמידים החליטו לבקר בהוגסמיד. אבל להם לא כל כך התחשק, אז הם פשוט טיילו במדשאות ושוחחו, וישבו שם ודיברו ביניהם. ואז הגיע הגריד. הוא היה נראה ממש ממש שמח. הוא אמר, אני יודע שאני לא צריך פה להיות שמח אחרי מה שקרה פה אתמול בלילה, שבלק הצליח לברוח והכל, אבל תנחשו מה?
מה? הם אמרו והעמידו פנים כאילו הם סקרנים.
ביקי, הוא הצליח להימלט, הוא חופשי, חגגתי פה כל הלילה.
הרמיוני אמרה, זה נפלא.
הגריד אמר, כן, כנראה שאני לא קשרתי אותו שם כמו שצריך, אבל אני גם קצת דאגתי היום בבוקר. כי חשבתי אולי הוא פגש את פרופסור לופין, אבל לופין אמר שהוא לא אכל כלום אתמול בלילה.
הגריד חשש שאולי לופין בתור זאב פגע בהיפוגריף שלו, אבל לופין אמר לו שהוא לא אכל שום דבר.
אבל הרי לא הבין איך הגריד יודע שלופין הוא איש זאב.
הרי אמר, מה?
הגריד אמר, מה, לא שמעתם? סנייפ הוא סיפר הבוקר לכל התלמידים בסליתרין, אני חשבתי שכולם הם כבר יודעים את זה, שפרופסור לופין הוא אדם זאב. אתם מבינים, אתמול הוא הסתובב שם חופשי בשטח של בית הספר, עכשיו הוא צריך להרוס את המזוודות שלו ולעזוב את בית הספר.
הרי אמר, מה פתאום?
אבל הגריד הסביר שפרופסור לופין החליט לעזוב את בית הספר, כי הוא לא רוצה להסתכן ששוב יקרה דבר כזה שהוא יהפוך להיות זאב, זה באמת מסוכן.
ארי אמר, אני הולך לראות אותו. וארי הלך אל הכיוון של המשרד של לופין, וראה את לופין באמת אורז את המזוודות שלו. לופין אמר, ראיתי אותך מתקרב, והצביע על מפת הקונדסאים שהייתה על השולחן שלו. הרי במפה אפשר לראות מי מתקרב, מי מגיע. ארי אמר, הרגע ראיתי את הגריד והוא אמר לי שאתה עוזב. אני מקווה שזה לא נכון. לופין אמר, זה כן נכון. ארי אמר, למה? משרד הקסמים חושב שעזרת לסיריוס? לופין אמר לו, פרופסור דמבלדור הצליח לשכנע את פאג' שניסיתי להציל את החיים שלכם. ככה שמבחינה הזאת אין בעיה, אבל סוורוס הוא לקח את זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שהאובדן של אות מסדר מרלין שהוא היה מקבל על זה שהוא תפס את סיריוס, עכשיו הוא לא יקבל את האות הזה, אז זה פגע בו מאוד. לכן הוא בטעות גילה הבוקר בשעת הארוחה שאני אדם זאב. הרי אמר, אז מה, אז בגלל זה אתה עוזב? לופין אמר, תראה, עד מחר יתחילו להגיע ינשופים מהורים מודאגים. ההורים לא רוצים שהתלמידים שלהם ילמדו עם מישהו שיכול להפוך להיות זאב, ובאמת זה מסוכן. אתמול בלילה הייתי יכול לנשוך אתכם, זה מאוד מסוכן. הרי אמר, אבל אתה המורה הכי טוב להתגוננות מפני כוחות האופל שהיה לנו, אל תלך. אבל לופין לא ענה על זה, במקום זה הוא אמר, לפי מה שהמנהל סיפר לי הבוקר, את עשית דברים מאוד מאוד טובים אתמול בלילה. אם יש משהו שגורם לי לגאווה, ארי, זה שלמדת כל כך הרבה. ספר לי על הפטרונוס שלך. ואז ארי באמת סיפר על מה שקרה, ואז לופין אמר, כן, אבא שלך באמת היה הופך לאייל כשהוא החליף צורה. לכן קראנו לו קרניים, זה באמת היה הכינוי שלו. לופין סיים לסדר את הדברים שלו, ואז הוא אמר להארי, הבאתי את זה מהצריף המצווח. הוא החזיר לו את גלימת ההיעלמות, וגם הוא נתן לו את מפת הקונדסאים בחזרה, ואמר, אני כבר לא מורה שלך, לכן אני יכול להחזיר לך את זה. אין לי כל כך מה לעשות עם זה, אבל אתה בטח לך ולחברים שלך יהיה מה לעשות עם זה. הארי לקח את המפה וחייך. הוא אמר ללופין, אמרת לי שירחוני, זנב תולה, רך כף וקרניים, אלה שכתבו את מפת הקונדסאים, אנחנו כבר יודעים מהם, הם היו רוצים לגרום לי לצאת משטח בית הספר. אמרת שהם היו חושבים שזה משעשע. לופין אמר, נכון. אני די בטוח שג'יימס, שזה אבא של הארי, אני די בטוח שהוא היה מתאכזב מאוד אם הבן שלו לא היה מגלה אף אחת מהיציאות הסודיות מהטירה. נשמעה דפיקה על הדלת. הארי מיהר להכניס לכיס את מפת הקונדסאים ואת גלימת ההיעלמות. זה היה פרופסור דמבלדור, והוא לא נראה מופתע לראות את הארי שם. דמבלדור אמר ללופין, הכרכרה שלך ממתינה בשער רמוס. תודה, אדוני המנהל. לופין לקח את המזוודה שלו ואת מה שהיה לו, והתכונן לצאת. הוא אמר, טוב, להתראות, הארי. נהניתי מאוד ללמד אותך. אני בטוח שנתראה שוב באחד הימים. אדוני המנהל, אין צורך ללוות אותי לשער, אני אסתדר. הארי הבין שלופין רוצה לצאת כמה שיותר מהר. דמבלדור אמר, אם כן, להתראות, רמוס. והם נחצו ידיים, ולופין יצא מהמשרד. הארי התיישב בכיסא הריק, ונראה עצוב. הדלת נסגרה ודמבלדור עדיין היה שם. למה אתה נראה אומלל כל כך, הארי? אתה צריך להיות מאוד גאה בעצמך אחרי מה שהיה אתמול בלילה. הארי אמר, עדיין, פטיגרו הצליח לברוח. זה עדיין לא טוב, פטיגרו. הוא לא אדם טוב, הוא עכשיו חופשי. דמבלדור אמר, אתה עשית משהו גדול אתמול בכל זאת. אתה עזרת לחשוף את האמת. אתה הצלת אדם חף מפשע, אדם שלא עשה כלום, הצלת את סיריוס. פתאום הארי נזכר במשהו שדי הפחיד אותו. הוא אמר, פרופסור דמבלדור, אתמול, בזמן שנבחנתי בגילוי עתידות, פתאום קרה משהו לפרופסור טרלוני. היא נעשתה פתאום מאוד מוזרה. דמבלדור אמר, באמת? מוזרה יותר מתמיד, אתה מתכוון? הארי אמר, כן, פתאום הקול שלה נהיה עמוק יותר, העיניים שלה נראו שונה, והיא אמרה משהו. היא אמרה שהמשרת של וולדמורט ישתחרר ויחזור אליו לפני חצות. היא אמרה שהמשרת יעזור לו לחזור לשלטון. ואז היא חזרה להיות רגילה. היא בכלל לא זכרה מה היא אמרה קודם, והתנהגה רגיל. יכול להיות שמה שהיא אמרה זה היה נבואה אמיתית? אנחנו הרי יודעים שפטיגרו היה המשרת של וולדמורט, והוא באמת ברח אתמול בלילה. יכול להיות שהוא באמת יחזור אליו ויעזור לו לחזור לשלטון? נראה שדמבלדור כמעט לא התרשם מכל זה. הוא אמר, אתה יודע מה, ארי? יכול להיות שזו באמת נבואה אמיתית.
ואם זאת נבואה אמיתית, אז זאת הנבואה השנייה האמיתית שלה בחיים, סך הכל. הארי לא הבין איך דמבלדור כל כך רגוע. הוא אמר, אבל אני מנעתי מסיריוס ומפרופסור לופין להרוג את פטיגרו. זאת אומרת, זאת אשמתי אם וולדמורט יחזור. כי הרי אם פטיגרו יחזור לוולדמורט והוא יעזור לו לחזור לשלטון, אז הארי מרגיש שזה האשמה שלו שלא הרגו את פטיגרו. דמבלדור אמר, אתה טועה. אנחנו לא יודעים למה אנחנו גורמים במעשים שלנו. אי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד. לחזות את העתיד זה באמת מלאכה מאוד מאוד קשה. עשית מעשה ממש נאצל, ממש טוב, כשהצלת את החיים של פטיגרו. הרי אמר, אבל אם הוא יעזור לוולדמורט לחזור לשלטון, פטיגרו חייב לך את החיים שלו. אתה שלחת לוולדמורט עכשיו משרת שהוא חייב לך משהו, חייב לך את החיים שלו. עוד יבוא היום שאתה תשמח אולי מאוד על שהצלת את החיים של פטיגרו. הרי לא הצליח לדמיין מצב כזה שהוא ישמח על זה שהוא הציל את החיים של פטיגרו. בכל אופן דמבלדור המשיך. הכרתי היטב את אביך, עוד בהוגוורטס, וגם לאחר מכן הארי. גם הוא היה מציל את פטיגרו, אני בטוח בכך. ואז הארי חשב לספר לדמבלדור את מה שקרה עם הפטרונוס. הוא אמר, אתמול בלילה חשבתי שאבא שלי הוא שזימן את הפטרונוס. כלומר, ראיתי את עצמי מעבר לאגם, אבל חשבתי שאני רואה את אבא שלי. דמבלדור אמר, כן, זאת טעות טבעית מאוד. אני בטוח שאתה כבר יודע, אמרו לך כבר הרבה פעמים, שאתה דומה מאוד לג'יימס, אבא שלך. חוץ מהעיניים, העיניים שלך ממש כמו העיניים של אמא שלך. הארי אמר, זה היה טיפשי לחשוב שזהו. כלומר, אני יודע שהוא כבר לא חי, אז איך זה יהיה הוא? דמבלדור אמר, אבל גם אלה שמתו, הם עדיין נשארים, אלה שאנחנו אוהבים אותם, הם עדיין נשארים איתנו. כשאתה היית זקוק לעזרה, אבא שלך הגיע, בגלל זה יצא לך פטרונוס בצורה של אבא שלך, בצורה של אייל. ודמבלדור המשיך והסביר, סיריוס סיפר לי אתמול איך הם נהיו אנימגים. זה הישג מרשים שאני בכלל לא ידעתי את זה, שהם הפכו לאנימגים, הפכו להיות חיות, ואני לא ידעתי את זה. ואז נזכרתי, כשהיה את המשחק של הקווידיץ' מול רייבנקלו, ואתה עשית פטרונוס, אני ראיתי את הצורה המיוחדת שלו. ככה שבאמת אתמול בלילה, הפטרונוס שראית, זה באמת היה אבא שלך, כי זה באמת הייתה הצורה שלו, קרניים. דמבלדור בעצם אמר להארי, שאבא שלו נמצא בתוכו, וזה שהפטרונוס שלו נראה באותה צורה שאבא שלו היה הופך, הצורה של האייל, זה סימן שהוא ממש נמצא איתו ועוזר לו מתי שצריך. ודמבלדור יצא מהמשרד והשאיר את הארי עם המחשבות שלו. חוץ מהארי, רון, הרמיוני ודמבלדור, אף אחד בהוגוורטס לא ידע מה באמת קרה עם סיריוס ועם בקביג ועם פטיגרו. הארי בימים האחרונים של הלימודים שמע כל מיני הסברים שאנשים ניסו להגיד מה קרה באמת, אבל אף אחד באמת לא ידע מה קורה. מלפוי מאוד כעס על מה שקרה עם בקביג. הוא היה בטוח שהגריד מצא איזה דרך להבריח את ההיפוגריף. וכנראה שהוא נפגע מזה ששומר הקרקעות פשוט כמו הגריד הצליח לעבוד על אבא שלו ועליו. פרסי ויזלי גם הוא מצא מה להגיד על הבריחה של סיריוס. אם אני אצליח להתקבל למשרד הקסמים, יהיו לי הרבה מאוד הצעות ייעול לאכיפת חוקי הקסם. הוא אמר לבן אדם היחיד שרצה להקשיב לו שזאת הייתה פנלופה. למרות שמזג האוויר היה ממש ממש טוב והייתה אווירה ממש טובה, למרות שארי ידע שבזכותו סיריוס יצא לחופשי, ארי הגיע לסוף השנה במצב רוח לא כל כך טוב. חוץ מזה שהוא היה עצוב על זה שהפרופסור לופין לא ימשיך איתם בשנה הבאה, גם שאר התלמידים בכיתה היו עצובים מזה. אבל הארי גם היה מודאג מעניין אחר. הוא חשב כל הזמן על הנבואה של הפרופסור טרלוני. הוא חשב לעצמו איפה פטיגרו מסתובב, האם הוא כבר הגיע לוולדמורט. ומה שהכי הציב את הארי זאת המחשבה על כך שהוא צריך לחזור למשפחת דרסלי. הייתה איזושהי חצי שעה שהוא חשב שהוא יוכל לגור עם סיריוס. אבל עכשיו סיריוס עדיין צריך להתחבא, עדיין לא יודעים שהוא טוב ועדיין חושבים שהוא פושע, אז הוא עדיין צריך להתחבא. אז הארי צריך להמשיך לגור אצל הדרסלים. מצד שני הארי שמח על זה שאף אחד לא יודע איפה סיריוס, זה סימן שהוא מתחבא במקום טוב. ביום האחרון של הלימודים התפרסמו התוצאות של המבחנים. הארי, רון והרמיוני קיבלו ציון עובר בכל המקצועות. הארי נדהם מכך
שהוא הצליח לעבור את המבחן בשיקויים. היה לו חשד שכנראה דמבלדור התערב כדי למנוע מסנאפ להכשיל את הארי בכוונה. ובינתיים, בית גריפינדור, בעיקר בזכות הניצחון בקווידיץ', זכה בגביע הבתים שנה שלישית ברציפות. זאת אומרת שסעודת סוף השנה הייתה עם קישוטים של אדום וזהב, והשולחן של גריפינדור היה רועש, כי כולם חגגו. אפילו הארי ככה הצליח לשכוח מהנסיעה, בזמן שהוא אכל ושתה וצחק עם כולם. למחרת בבוקר הם יצאו לדרך עם רכבת האקספרס של הוגוורטס, וכשהם התחילו לנסוע, הרמיוני אמרה להארי ורון, היום לפני ארוחת הבוקר, הלכתי לדבר עם פרופסור מגונגל. החלטתי שאני לא רוצה ללמוד יותר חקר המוגלגים. זה היה מקצוע נוסף שהרמיוני למדה יותר מכולם. רון אמר, אבל קיבלת במבחן ציון 320%. הרמיוני אמרה, אני יודעת, אבל אני לא יכולה יותר עם שנה כמו השנה הזאת. מחולל הזמן הוציא אותי מדעתי, אני כל פעם הייתי חוזרת לשיעורים ולומדת שוב, וכבר אני לא יכולה ללמוד כל כך הרבה. החזרתי את מחולל הזמן, ובשנה הבאה אני לא למד חקר המוגלגים, ואני כבר לא לומדת גילוי עתידות, וכך אני אוכל לחזור למערכת שעות רגילה. רון אמר, מה שאני עדיין לא מבין זה איך לא סיפרת לנו על מחולל הזמן. אנחנו החברים שלך. הבטחתי לא לספר לאף אחד, אמרה הרמיוני. ואז הסתכלה על הארי וראתה אותו, שהוא מסתכל על הטירה בהוגוורטס, איך היא נעלמת מהעין. ועכשיו הוא חושב על זה שהוא לא יראה את הטירה חודשיים. הוא הרי אוהב להיות בבית הספר הוגוורטס, הוא לא אוהב להיות בבית של הדודים שלו. הרמיוני אמרה, אוף, תשמח קצת הארי. הארי אמר, אני בסדר, אני רק קצת חושב על החופש הגדול. רון אמר, כן, גם אני חשבתי על זה. הארי, אתה חייב לבוא אלינו, אני אסדר את זה עם אבא ואמא, ואז אני אתקשר אליך, אני כבר יודע איך להשתמש בפלטון. הרמיוני אמרה, קוראים לזה טלפון, רון. ברצינות, אתה זה שצריך ללמוד חקר המוגלגים בשנה הבאה. רון התעלם ממנה, ואז הוא אמר, הקיץ יש את אליפות העולם בקווידיץ'. הארי, אולי תבוא אלינו ונלך למשחקים. אבא בדרך כלל משיג כרטיסים מהעבודה. ההצעה הנחמדה של רון ממש שיפרה את המצב רוח של הארי. זה ממש נחמד יהיה להגיע לאליפות העולם בקווידיץ', בחופש הגדול. אבל הארי אמר, אני לא בטוח שהדרסלים ייתנו לי ללכת. ובכל זאת הארי הרגיש קצת יותר טוב. אבל מאוחר יותר אחר הצהריים, קרה משהו ששימח עוד יותר את הארי. הרמיוני אמרה, הארי, מה זה הדבר הזה מחוץ לחלון שלך? הארי הסתכל החוצה וראה משהו קטן ואפור ליד החלון שלו ברכבת. לאט לאט הוא הבין שזה ינשוף קטן. ינשוף קטן שהגיע עם מכתב גדול, הרבה יותר ממנו. הארי פתח את החלון של הרכבת ותפס את הינשוף הזה והכניס אותו פנימה. הינשוף שמט את המכתב והתחיל לעוף בתוך התא. הארי לקח את המכתב, פתח אותו ואמר, זה מסיריוס! רון והרמיוני אמרו, מה? תקרא אותו בקול! והארי קרא. ככה היה כתוב במכתב. הארי היקר, אני מקווה שהינשוף ימצא אותך לפני שתגיע לבית של הדודים שלך. אני לא יודע אם הם רגילים לדואר של ינשופים. בקביק ואני מתחבים. אני לא אספר לך איפה אנחנו, כי אם במקרה המכתב ייפול אצל מישהו אחר ויגיע לידיים הלא נכונות, אני מעדיף שלא ידעו איפה אנחנו. אני לא יודע כמה הינשוף הזה הוא אמין, אבל זה הטוב ביותר שהצלחתי למצוא, והוא נראה נלהב מאוד לבצע את המשימה. אני מאמין שהסוערסנים עדיין מחפשים אותי, אבל אין להם סיכוי למצוא אותי כאן. אני מתכוון לתת לכמה מוגלגים לראות אותי שוב באיזשהו מקום רחוק מהוגוורטס, ככה שלא תהיה הבטחה על הטירה בשנה הבאה, כי יחשבו שהוא נמצא רחוק מבית הספר, ואז לא צריך לשמור על בית הספר, כי הוא כבר לא באזור. ואז המשיך סיריוס וכתב, יש משהו שלא יצא לי לספר לך במהלך הפגישה הקצרה שלנו. אני זה ששלח לך את אש המחץ. עכשיו אנחנו יודעים מי שלח את אש המחץ לארי. הרמיוני אמרה, רואים? אמרתי לכם שהוא שלח את זה. רון אמר, אבל לא כמו שאמרת, הוא לא עשה שום דבר למטטה הזה, הוא לא קילל אותו, הוא לא עשה לו שום דבר רע. והמכתב של סיריוס ממשיך. קרוקשנקס לקח בשבילי את ההזמנה למשרד הדואר. השתמשתי בשם שלך, הארי, אבל ביקשתי מהם להוציא את הזהב מכספת מספר 711 בגרינגוטס. הכספת שלי. זאת בעצם המתנה שלי לכל 13 השנים שלא נתתי לך מתנה ליום הולדת.
אתם זוכרים שאש המחץ זה משהו מאוד מאוד יקר, לכן זאת מתנה ממש גדולה, ממש יקרה. והמכתב ממשיך, אני גם רוצה להתנצל על שהבהלתי אותך באותו לילה לפני שנה, כשעזבת את הבית של הדודים שלך. אני רק קיוויתי לראות אותך לפני שהתחלתי בנסיעה שלי לכיוון צפון, אבל אני חושש שגרמתי לך להיבהל. זה בעצם הכלב הגדול שארי ראה ביום שהוא ברח מהבית של הדודים שלו. אתם זוכרים שסיפרנו שהוא ראה כלב גדול? זה היה בעצם סיריוס שרצה רק לראות אותו. והמכתב ממשיך. אני מצרף למכתב הזה משהו שאני מקווה שהוא יעשה את השנה הבאה שלך בהוגוורטס יותר מהנה ויותר טובה. ואם אי פעם אתה צריך משהו ממני, שלח מילה, התנשמת שלך תמצא אותי. אני אכתוב עוד בקרוב. סיריוס. הארי ממש התרגש, ובאמת הוא רצה לראות מה סיריוס נותן לו, מה הוא צירף למכתב. ובאמת הייתה פיסת קלף נוספת, ושם היה כתוב, אני, סיריוס בלק, סנדקו של הארי פוטר, נותן לו בזאת את רשותי לבקר בעיירה הוגסמיד. אתם זוכרים שבתחילת הספר הארי רצה אישור ממישהו שהוא יוכל לבקר בהוגסמיד, כמו שכולם מבקרים, כולם הביאו אישור מההורים שלהם או ממי שאחראי עליהם, ולהארי לא היה אישור כזה. עכשיו סיריוס נתן לו את האישור הזה, יש לו את האפשרות לתת לו כי הוא האחראי על הארי. וזה ממש ממש שימח את הארי. ואז הוא אמר, רגע, יש המשך למכתב. נון ב' חשבתי שידידך רון ירצה אולי להשאיר אצלו את האנשוף הזה, כי באשמתי כבר אין לו אח בראש. סקאברס האח בראש, עכשיו אנחנו יודעים שזה פטיגרו, הוא היה חיית המחמד של רון, ועכשיו אין לו חיית מחמד. אז עכשיו האנשוף הקטן שהגיע יכול להיות אצל רון. רון ממש שמח, אבל הוא רצה להיות בטוח שהאנשוף הזה הוא באמת ינשוף, ולא איזשהו קוסם שהפך לחיה. אז הוא הושיט את הינשוף מול האף של קרוקשנקס, והוא שאל את החתול, מה דעתך, בטוח שזה ינשוף? קרוקשנקס גרגר. רון אמר, זה בסדר, הוא שלי. עכשיו הינשוף הזה שלי, אני יודע שזה ינשוף אמיתי, ועכשיו יש לו חיית מחמד. הארי קרא את המכתב של סיריוס שוב ושוב כל הדרך חזרה לתחנה. והוא המשיך להחזיק את המכתב הזה ביד, גם כשהוא עבר יחד עם רון והרמיוני ברציף מספר 9 ו-3/4. ואחרי שהם עברו ברציף, הארי ראה את הדוד ורנון. הוא עמד במרחק בטוח מההורים של רון, והסתכל עליהם בחשדנות, וכשהוא ראה את גברת ויזלי מחבקת את הארי, נראה שהוא הרגיש עוד פחות טוב, ואז רון צעק להארי, כשהוא נפרד ממנו, אני אצלצל אליך בקשר לאליפות העולם, והמשיך ללכת. ואז הארי הגיע לדוד ורנון, עם המזוודה שלו והכלוב של הדוויג, והדוד ורנון ראה את המעטפה שהארי מחזיק ביד, המעטפה עם המכתב של סיריוס. הוא אמר, מה זה? אם זה שוב תופס לחתימה, אתה יכול לשכוח מזה. הארי אמר, לא, זה רק מכתב מהסנדק שלי. הדוד ורנון אמר, סנדק, אין לך סנדק. הארי אמר, דווקא יש לי. הוא היה החבר הכי טוב של אמא ואבא שלי. הוא אמנם רוצח, אבל הוא ברח מהכלא. הוא ברח מהכלא של הקוסמים, ועכשיו הוא מתחבא. אבל הוא אוהב לשמור איתי על קשר, לבדוק מדי פעם מה שלומי, אם טוב לי. בעצם הוא רומז לדוד ורנון, שאם הם לא התנהגו אליו יפה, אז החבר של ההורים שלו, שהוא רוצח שברח מהכלא, יכול לבוא ולהתערב. אנחנו כמובן יודעים שסיריוס הוא לא באמת רוצח. ועכשיו, הארי רואה את הדוד ורנון ממש מזועזע ממה שהוא אמר, אז הוא חייך, ועכשיו הוא מרגיש שיהיה לו קיץ הרבה יותר טוב מהקיץ הקודם, כי הוא יודע שהתנהגו אליו הרבה יותר יפה. זהו, זה הסוף של הספר השלישי. קראו הרבה דברים בספר הזה. אנחנו יודעים עכשיו שסיריוס הוא טוב, הוא לא עשה שום דבר רע. ההפך, הוא חבר של ההורים של הארי. אבל משרד הקסמים וסנייפ וכולם עדיין חושבים שסיריוס הוא רוצח והוא אדם רע, ולכן הוא עדיין מסתתר. אנחנו יודעים שפיטר פטיגרו הוא המשרת של וולדמורט, ועכשיו הוא ברח, יכול להיות שהוא יצטרף אליו. יש את הנבואה של פרופסור טרלוני שאומרת שהמשרת של וולדמורט יחזור אליו ויעזור לו לחזור לשלטון. האם זה באמת מה שיקרה? האם זה מה שפטיגרו יעשה? אז יש לנו הרבה דברים שעוד מחכים לנו, ואנחנו ניפגש בספר הרביעי. אתם מוזמנים להאזין.